רוצה לפתוח. בשבוע שעבר למדנו על שני סוגי עמל ויגיעה שיש בעולם. יש עמל, זאת אומרת ככה, אין שני סוגי עמל ויגיעה, יש עמל ויגיעה בעולם, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ללא עמל וללא יגיעה. אבל הוא בנה בתוך העולם, בתוך המערכת של העולם, הוא מתכוון כאן בתוך העולם האנושי, הוא בנה משהו שנקרא עמל ויגיעה, ומי שרוצה יכול לפגוש בדיוק את העמל ואת היגיעה, זה תלוי בבחירה שלו. צריך להסביר יותר מה זה העמל ויגיעה שבנוי בתוך העולם האנושי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, בעלי חיים בדרך כלל הם לא מתוסכלים והם לא מיואשים והם חיים את החיים שלהם, איכשהו מסתדרים עם מה שיש וזהו. אלא אם כן בן אדם מתערב להם בחיים. ואפילו אם הם עוברים איזה טראומה או משהו, אז הם יודעים, יש להם את הדרך שלהם איך להיפטר מזה. אין בעלי חיים עם פוסט טראומה או עם סזופרניה או עם כל הדברים האלה, אין. אצל בעלי חיים זה לא קיים. וגם אין בעלי חיים קוטרים. אין בעלי חיים שכל הזמן רע להם ושתמיד אף פעם כל מה שתיתן להם זה לא מספיק. ואין, אין, אין, את כל הנושא הזה לא קיים. אצל בני אדם זה קיים, זה קיים בגדול. ממה זה מגיע? אז השורש האמיתי כתוב בדברי חז"ל. המסילת ישרים מביא את זה. דברי חז"ל כתוב שהנשמה יורדת לגוף, אני מרגישה חיסרון. כתוב שזה כמו בת מלך שמתחתנת עם איזה כפרי. והכפרי דואג לה, הוא רוצה שיהיה לה טוב, אז הוא מביא לה את כל המעדנים שיש לו בכפר. אבל היא רוצה את הארמון, היא לא רוצה את המעדנים שיש בכפר. למשל עירוני שנשא בת מלך, שאפילו יביא לה את כל המעדנים שבעולם, אז הם לא שווים בעיניה בגלל שהיא בת מלך. איך המסילת ישרים מביא? זה מאמר חז"ל. זאת אומרת, הבן אדם, תכף נראה איך שזה אצל גוי, זה קצת יותר מרוכח. אבל על כל פנים, אתם קוראים אדם יהודי, יש לו נשמה שנמל הבית שלה הוא מקום מאוד גבוה. השורש של היהודי הוא מקום מאוד גבוה. וכשהיא יורדת פה לעולם הזה, האפשרות שלה לקשר עם העולם, זה מצטמצם וזה הופך להיות דרך החושים של הגוף. וחמשת החושים, הראייה, השמיעה, הריח, הטעם, ודרך זה היא יכולה לקבל את, את הטוב ואת הרע. אז איזה טוב היא מקבלת? היא מקבלת טוב שהחושים מזהים אותו כטוב. הטוב הזה שהחושים מזהים אותו כטוב, לנשמה זה כאילו, זה כמו לתת לבת מלך את כל הדברים הפשוטים. היא מחפשת את הארמון. הנשמה מחפשת את הנוכחות של השם יתברך. במקום זה נותנים לה את כל הדברים האחרים, אז היא במצוקה. והמצוקה הזאת מקרינה גם לתודעה וגם להכרה, ואז הבן אדם הוא כאילו רע לו. ויכול להיות שלא שרע לו אובייקטיבית. יש לו כל מה שהוא צריך. יש לו כל, אין לו צרות. אבל בפנים הוא מרגיש שזה חיסרון, כמו בור ללא תחתית, שאין, שום דבר לא ממלא את זה. מתי הוא יפסיק להרגיש את החיסרון? מתי שיתחיל לחפש את השם. ואם, איך כתוב שם? אם תדרשנו, ימצא לך. זה פסוק במלאכים. אם אנחנו מחפשים, אנחנו מוצאים. אנחנו לא צריכים לחפש בשמיים, בשמי השמיים. אנחנו צריכים לחפש בתוך הדלת אמות שלנו. אם בן אדם מתיישב ואומר תודה על כל מה שיש לו, הרי שום דבר לא מובן מאליו. מתי בן אדם אומר המכין מצדי גבר בכוונה? הוא שכב 3 חודשים בגבס. עכשיו הוא הולך כמה פסיעות, אז הוא אומר המכין מצדי גבר בכוונה. אנחנו אומרים כל יום המכין מצדי גבר, אנחנו לא שמים לב מה שאנחנו אומרים. זה נראה לנו הכל מובן מאליו. כאילו, זה כתוב בחובת הלבבות, זה לא חידושים של הרבי מפסצנה. זה נכתב לפני 800 שנה, שהבן אדם, אם הוא לא מתבונן, אז הוא מקבל את הכל כמובן מאליו. כאילו, הוא נושם, הוא רואה, הוא הולך, הכל דבר כזה, הוא צריך להבין שזה כוח אלוקי. שזה לא מובן מאליו, הוא קיבל מתנות. ודרך המתנות האלה הוא יכול לראות את השם. עכשיו, אם הוא לא מחפש את השם, אז דרך המתנות האלה גופה הוא יכול לשכוח את השם. ככל שיש לו יותר מתנות, אז הוא יותר יחטא בכוחי ועוצם ידי, ויותר יתגאה, ויותר ישכח את השם. ואם הוא ישכח את השם, הוא לא ימצא אותו, לנשמה שלו זה יחסר, ובגלל שלנשמה שלו זה יחסר, אז גם התודעה שלו תתחיל להרגיש לא טוב. בלי לשים לב אפילו למה. זה ברור? וזה, זה, כל זה, זה העמל והגיעה שבנוי בתוך בתוך המציאות של העולם. רק בתוך העולם האנושי. אם ניקח בעלי חיים, למשל, אז אין להם נפש אלוקית, ומה שהחושים משדרים להם זה בסדר גמור, אז טוב להם. כן, טוב להם. זה מה יש, זה טוב. אבל הנשמה מחפשת משהו אחר. ושבה אל בית אביה כנעוריה, היא מחפשת את הקדוש ברוך הוא, היא מחפשת את תחושת הנוכחות האלוקית. אם לא מספקים לה את זה, אז חסר לה. והחיסרון הזה מקרים גם על התודעה. ואז הבן אדם חסר לו, והוא לא יודע, יש לו את הכל, והוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא חסר לו. וכל ימיו כעס ומחובות. מה קורה עם גוי? גוי הוא באמצע הסקאלה, הוא מצד אחד הוא לא בהמה, אבל מצד שני גם חלק אלוק הממעל הוא גם לא, הוא איש, הוא בן אדם. ובעצם הסקאלה הזאת נמצאת בכל אחד מאיתנו. אנחנו מדברים על נפש אלוקית ונפש בעמית ונפש שכלית. יש אחד מהתלמידים של בעל התניה, היה רבי אהרון הלוי מסרשלה, שהוא כתב הרבה ספרים, נשאר ממנו הרבה, אז הוא מצייר את הנפש, את הנפש האלוקית, הנפש הבעמית, לא כשתי נפשות, אלא כסקאלה אחת באישיות, שהקצה העליון שלה הוא אלוקי לגמרי, והקצה התחתון הוא בעמי, והאמצע היא אנושית. זאת אומרת, האמצע זה מה שנקרא בלשון הקבלה, זה השכל של קליפת נוגה. החלק התחתון זה המידות של קליפת נוגה. והחלק העליון זה השכל והמידות של הנשמה, של הקדושה. וכל זה נמצא באישיות שלנו בתור סקאלה, ואנחנו יכולים לחיות את כל רמה כזאת כאני. זאת אומרת, אני יכול להיות ברמה העליונה, ואז אני רואה בכל דבר את הקדוש ברוך הוא, כל דבר מזכיר לי אותו. אני יכול להיות באמצע, ואז זה אופציה, כאילו. אם אני ארצה, כל דבר יזכיר לי אותו, אם אני ארצה, כל דבר ישכיח לי אותו. ואני יכול לחיות למטה, למטה אני כבר בעולם של השכחה. אז הגוי הוא באמצע, באמצע הסקאלה הזו. יש לו את השכל של הקליפה. עם שכל אפשר לדבר, גוי יכול להכיר גדולת השם, כך כתוב בספרי קודש, הסגנון הוא כזה שגוי יכול להתבונן בגדולת השם ולהתפעל מזה ובזכות זה להישמר מעשות רע. זה בעצם המושג של חסידי אומות העולם. ואז הוא גוי שהוא שייך לאמצע, זאת אומרת הוא שייך לקליפת נוגה. ובאמצע הוא באמצע של האמצע, הוא לא במידות, אלא בשכל. והשכל שלו מנהיג את המידות. הוא לא שייך לקדושה. עכשיו, הגוי הזה לא יהיה לו טוב בעולם כמו גוי גמור. כן? הגוי הגמור טוב לו כי הוא אזרח כדור הארץ. יכול להיות שיהיה לו רע, אובייקטיבית, יכול להיות שיהיה לו רע, אבל אם תיתן לו את כל מה שהוא צריך, אז הוא כותב, הרבי פיאסצנה כותב בספר אחר, לגוי יש פחות נוירוזה מאשר ליהודי. היהודי הוא עצבני בטבעו, תמיד חסר לו משהו. הגוי, טוב לו. הוא חי בשביל לאכול, הוא אוכל בשביל לחיות, אבל טוב לו עם זה. אצל היהודי זה יוצר קושייה. אם אני חי בשביל לחיות, בשביל לחיות, ואני, אם אני אוכל בשביל לחיות, ואני חי בשביל לאכול, אז אולי לא לאכול ולא, כאילו, לא לחיות. מה, אם זה רק מעגלי כזה, כל טיעון מעגלי, הוא עוד יותר, אפשר להגיד את זה יותר. אני עובד בשביל לאכול, ואני אוכל בשביל לעבוד. אז אולי אני לא אעבוד ולא אוכל. כן? אז אצל יהודי יש קושיות כאלה. הגוי אין לו שום קושייה, זה בסדר. הגוי האנושי, הגוי שכבר מקיים שבע מצוות בני נוח וכל זה, אז אם הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז יש לו איזשהו קרבת אלוקים. וכשיש לו קרבת אלוקים, אז מתחיל להיות לו טוב מצד הקדושה. אבל אם הוא גוי אנושי כזה, אבל שבע מצוות בני נוח הוא לא מקיים, אז יש לו איזה געגוע בפנים ומתחיל להיות לו גרוע. אצל היהודי זה הכי גרוע. זאת אומרת, אם הוא לא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש את הקדוש ברוך הוא, אפילו, יכול להיות שטכנית הוא מקיים מצוות. כן? יכול להיות שמדבר כאן על יהודי דתי. אבל יש לו ביטוי, בני העולם הזה, ביידיש היום אומרים האילם הזניק, מי ששמע את הביטוי הזה פעם. זה יכול להיות שהוא מניח רבנותם והוא מוציא את יום כיפור עם רבנותם, כן? הוא צם עוד שעה. אבל העיקר העניין שלו זה שהאוכל יהיה מוכן בזמן ולא יתקרר. כל מיני כאילו שכיווני האוויר בדירה שלו יהיה בדיוק כמו שהוא אוהב. זה, על זה עומד כל החיים. וכל היתר זה כאילו בסדר, אז פה, אז שם. הוא מסתדר עם זה. זאת אומרת, העיקר והתפל התערבבו אצלו. אחד כזה הוא נקרא בני עולם הזה, ואחד כזה אפילו שהוא נראה לנו שמח, אז הוא אומר בהמשך, השמחה שלו זה רק הדחקה של הכאב הפנימי. זה כמו שיקור שהוא שותה הרבה כדי לשכוח את הכאבים שלו. על כל פנים, זה עמל והגיעה שיש בעולם. זה סוג של עמל והגיעה שמובנה בתוך המערכת של העולם האנושי. לא בעולם עצמו. עכשיו פה הפסקנו, זהו עמל והגיעת העולם. אדם לעמל יולד תרי גבני עמל. עמל של עבודה ועמל של דאגה. עבודה זה דבר שנותן סיפוק. דאגה זה דבר ששובר את הלב. ותלוי בזה מה רוצה האיש לקחת מן העולם. מי שרוצה לקחת ממנו עולמיות וגשמיות, אז כיוון שנברא גם בעמל של דאגה, גם לאיש הזה כל ימיו כעס ותמרורים. הדאגה מובנית בתוך העולם. מי שרוצה, מי שמלקט מלמעלה רק את הגשמיות, הנשמה שלו לא מרגישה טוב עם זה. ואז מתפתח אצלו סוג של דאגה וסוג של אי נחת. לאו דווקא שיש לו צרות. רק שבכלל בפנימיותו אינו שבע רצון ואינו נחת מן העולם. ותמיד מבקש להרגיע את נפשו המתייסרת. איך הוא מנסה להרגיע את נפשו המתייסרת? איך הוא היה אמור לנסות להרגיע את נפשו המתייסרת? אם הוא היה יודע את הסוד? אז הוא היה מחפש, מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, שהנשמה שלו תרגע. אבל להיות שהוא לא יודע את הסוד, אז הן התאוות שהוא להוט אחריהן כדי להשביע את עמל נפשו. הוא רץ לחפש את הבקבוק, כמו השיקור. הוא כותב בבני מחשבה טובה, מוכר? הוא כותב, לפעמים הבן אדם מרגיש שלא טוב לו, אז הוא מחפש קוסטי. הוא אומר, הנשמה מדקדקת לו, אז הוא מטביע את זה בתוך קוסטי. וזה משל למי שמריח ריח רע, אז לא טוב לו. מבקש לו בסמים או שאר דברים מריחים להפיג את צער אפו מהריח רע. זה גם התנהלות לא נכונה. אם יש באיזשהו מקום ריח רע, סימן שלא נקי. אז צריך לנקות. לא צריך מתארי אוויר וכל מיני דברים כאלה. כן? אבל אנחנו תמיד מתנהגים לא נכון. אנחנו תמיד מחפשים את הפתרון הקל. לא מחפשים לעשות את לתקן את השורש. גם ברוחניות אותו דבר. רע לנו, אז אנחנו מחפשים דבר שבקיצור דרך יעשה לנו טוב. מה מחפשים? מחפשים את התאוות. מה שאין כן מי שאינו מריח את ריח הרע, אינו מבקש את הבשמים. אבל איש הישראל שיודע שלא לענייני גשם העולם שלחו השם לעולם הזה. זה התורה של הזיכרון. למדנו פעם תורה נ"ד פה, בנחלאות, בהלכותי מאורן. התורה של הזיכרון, שיהודי תמיד זוכר מה הוא מחפש כאן. למה הוא בא? למה שלחו אותו? קודם כל, יש לו את הקושייה. אם אין לו את הקושייה, אז הוא לא מחפש תשובה. זאת אומרת, המובן מאליו שלו, שנמל הבית זה לא פה. הוא לא בעיקרון אזרח כדור הארץ. בעיקרון הוא חלק אלוקא ממעל. זה שהוא נשלח לכאן, זה כאילו... זה קדר כזה שהוא צריך לעבור אותו. אז למה? ומה התשובה? התשובה היא, ותמיד זוכרו, שבזמן הקצר שימצא בעולם, לא יאבד את קיום הנצחי של נשמתו בעולם העליון, ורק לקנות תורה ועבודה בא לעולם. לכאורה אפשר להישאר בגן עדן, אבל יש מעלה גדולה, זה לשון של חז"ל בגמרא, זוכרו מאחר שבא להשכיחו. אני לא רוצה להיכנס עכשיו, זה דין של עירוב תבשילים. כשיש חג, בערב שבת אפשר לשכוח את השבת. האופוריה של החג יכולה להשכיח את השבת. אז אומרים לנו כבר בערב החג לעשות משהו שיזכיר לנו שאחרי החג בא השבת, שזה בעצם, למרות שזה שגרתי, אבל זה יותר גבוה מהחג. זה אחד מהסיבות, זה לא הסיבה ההלכתית כאילו, אבל זה סיבה לעירוב תשילים. על כל פנים, יש מעלה גדולה אם זוכרים במקום ששייך לשכוח. והנשמה יורדת לעולם של השכחה, והאתגר שלה זה לזכור פה. בעולם העליון אין בחירה ואין שכחה. והקדוש ברוך הוא תמיד ברמה שהוא בחר להתגלות, ברמה הזאת כולם חווים אותו. הם לא יכולים לא לחוות אותו. כמו שאנחנו חווים את העובדה שצריך לנשום. אנחנו לא יכולים להתנגד לזה. כשיורדים לעולם הזה, יש כאן כוח עליון ונורא של הבחירה. שהכוח הזה זה הסתרה כזאת גדולה, שאם הבן אדם רוצה, הוא יכול לשכוח את הכל. והאתגר, השליחות היא להיות פה ולזכור. עכשיו, מה זה עושה? קונץ. זה בשביל להראות קונץ, שאני יכול לשכוח ואני בכל אופן זוכר, זה לא זה. זה נותן משמעות לשכחה. זה הופך את השכחה ממוות לאתגר. שכחה זה בעצם מוות. יש איזו תורה בלקוטי מהר"ן, אני מביא את הפסוק בתהילים, נשכחתי כמת מלב, והוא דורש אותו לא כפשוטו. נשכחתי כמת מלב, זה כאילו אני מתתי ואחרים שכחו אותי. אבל הוא דורש שהשכחה והמוות הם בעצם באים מאותו שורש. את מי שוכח, על מה מדובר? על איזה שכחה מדובר? מדובר על השכחה של הקדושה, על השכחה של השם. זה עצמו המוות, מוות רוחני, זה לא מוות טוטלי, שצריך תחיית המתים בשביל לקום, זה מוות שאפשר תמיד להתרומם, אבל זה מוות. דיברנו פעם על החיים ולא למוות. לא זוכר. למוות זה כמו לא מוות. מי שלמד נדרים מכיר את זה. לה בארמית זה לא. אם אומרים את זה בקיצור, זה יוצא כמו למוות. אנחנו מאחלים לעצמנו חיים ולא רק לא למות. מבחינה רוחנית, אם בן אדם שוכח את הקדוש ברוך הוא, אז כל החיים שלו מתבטאים בזה שאם הוא יחזור בתשובה, הוא יזכר חזרה, אז הוא יחיה. אז הוא לא מת לגמרי. אבל הוא לא מת. זה לחיים ולא למוות. אנחנו רוצים את החיים, לבחור בחיים. וזה נותן משמעות לשכחה, שהשכחה הופכת להיות אתגר שאפשר ליפול בה ולמות, ולמרות זאת לא אמות כי יחיה. וזה גם המשמעות של הפסוק שם, לא אמות כי יחיה. למה צריך להגיד לא אמות? יחיה, אבל ספר מעשה יהיה. למה צריך להגיד לא אמות כי יחיה? ואותו דבר הפסוק שלפניו, יסור ישרני יה ולמוות לא נתנני. מה המשמעות של זה? הקדוש ברוך הוא מייסר אותי, אבל אני לא חייב למות מתוך האיסורים. אני יכול לקבל את האיסורים האלה כאילו שהשם שם עליי אצבע וחושב עליי, לא כאילו שהוא זרק אותי מעל פניו ולא רוצה, לא רוצה לחשוב עליי. יש שני אפשרויות איך לקבל את האיסורים. אם אני יסור ישרניה ואני מת מזה, סימן שקיבלתי את האיסורים באופן כזה שהוא זרק אותי. יש ביטויים כאלה, גם הביטויים עצמם הם וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. אבל שם זה כתוב שהגויים אומרים ככה. אבל יש בתנ"ך, בגלות עשרת השבטים, כתוב ביטויים כאלה, יכול להיות שטנה שאומר שאינם עתידים לחזור, לקח את הביטויים האלה כפשוטם. יש שם ביטויים נוראיים, ויש לכם על פניו. אבל אחר כך, מה הנס? הנס הוא שכתוב אחרי זה על שבט יהודה, בדיוק את אותו ביטוי. שגם אותם הוא ישליך מעל פניו. וכמו שאלה חוזרים, אז אלה יחזרו. אבל לכל פנים, תמיד יכול להיות, יש בחירה להבין את זה כפשוטו. וככה זה פסוק בתנ"ך, שמספר על איסורים שהיו פעם, וככה גם באיסורים האישיים שלי, אני יכול לקבל את זה כאילו, מי מסתכל עליי? ואני יכול לקבל את זה להפך. יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. ולכן הוא אומר, לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. זה הכל אותו עניין, זה כתוב באותו מקום. וזאת מבקש הוא מן העולם. היהודי הזה שזוכר, מחפש לזכור את השם, ולהפך האיסורים שבאים למישהו אחר להשכיח, אצלו זה באים להזכיר. הוא מבקש מן העולם, וזאת הוא מבקש מן העולם, אז הוא למעלה מן העמל והגיעה, מבחינת שענן ונחת שלווה והשקטו. הוא לא נופל לעמל והגיעה. לעמל והגיעה המנטליים, לא, יכול להיות שיש לו צרות, אבל עמל והגיעה הזאת שתמיד הוא מקטר, ותמיד בכל דבר הוא רואה רק את החצי הכוס הריקה, לזה הוא לא נופל. הנה הוא אומר את זה בקטע הבא, לא שאנו אומרים אנו בזה שלאיש העובד את השם אין שום איסורים בעולם, זה לא נכון, כי שכר מצווה בהי על מלאכה. אבל הגמרא אומרת שלושה פתחו באף ונעבדו באף, הנחש, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, פתח באף, קורח, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. והמן, אף לא הביאה אסתר אל המשתה כי היא מותי. נכון? הם פתחו באף. והאף הזה הכפיא מכשילם, וחל עליהם אף וחימה מאת השם, והם נפלו. הנחש פתח ואמר, אף כי אמר, וכולי. פשוט נראה לכאורה שבתיבה זו, אף, בתיבה זו אף לבדה פתחו. בעצם הם לא דיברו, הם לא התעסקו עם אף וחימה, שלושתם. הנחש דיבר על תאוות. זה טוב למראה עיניים, זה נחמד להשכיל, זה ככה, הוא דיבר על תאוות. המן התרברב, וקורח כיתר. כן, קורח היה הכי קרוב לאף. הוא ממש כיתר, הוא לא עלה רזבת חלב הביא אותנו, הוצאת אותנו מארץ מצרים ולא הבאת אותנו לאף מקום, וכאילו הבאת אותנו למות במדבר. קורח היה הכי קרוב לאף, אבל גם כן לא רואים, הוא כאילו מדבר לעניין, לא רואים שם שהוא כועס. אבל האמת היא לא נכון, האמת היא שכל אלה מדברים על אף, או שהם מדברים על אף או שהם יוצרים אף, תכף נראה. בכהן, שאמרו חז"ל לפתוח ראשון, הוא מתייחס עכשיו למילה לפתוח, הם פתחו באף. בוא נניח כרגע את המילה אף, ונתייחס לסגנון של חז"ל לפתוח באף. מה זה לפתוח באף? הוא מנסה ללמוד את הפילולוגיה של חז"ל. איפה חז"ל דיברו על לפתוח? אמרו שצריך לקדש את הכהן, צריך לתת לו לפתוח ראשון, ולברך ראשון. מה זה לפתוח ראשון? שאם יושבים בסעודה ואחד אומר המוציא בקול רם ומוציא את כולם, אז צריך לתת את זה לכהן. הוא צריך לבצוע. ובעוד מקומות נראה תיבת פתיחה היא על דבר שנמשך גם הלאה, רק הוא התחיל בה. הוא והמסובים אוכלים. הוא לא פותח והולך. יש לפעמים מישהו שבא למקומות שאנשים לא יודעים לברך, אז הוא מברך בשבילהם והולך. כן? לא, כאן הוא יושב ואוכל איתם ביחד. רק הוא היה מתחיל. זאת אומרת שהמילה פותח, זה לא שהוא פותח ונעלם, אלא שהוא הראשון, אבל הוא משתתף עם החבורה ביחד אחר כך. אותו דבר, עכשיו הוא מתייחס לא לקורח, ולא לאמן, ולא לנחש, אלא לתיבה פותחת את המשפט. איזה תיבה זאת? אף. התיבה אף, שהיא פותחת את המשפט, היא לא רק שהיא פותחת את המשפט, אלא שכל המשפט מושפע ממנה. עכשיו, מאיפה הרעיון הזה מגיע? הרעיון הזה מגיע מאותיית א' ב'. אנחנו רואים, כשלומדים על א' ב' בקבלה, אז כשאומרים א' ב' ג' ד' יורדים. כשאומרים ת' ש' ק' ר', מה קורה? עולים. למה? כי האותיות הן כתובות, דיברנו על זה המון פעמים, האותיות כתובות כמו בסינית, הן כתובות מלמעלה למטה, האותיות הרוחניות. אם מדברים על א' ב' באיזשהו עולם, או למעלה מן העולמות, אז תמיד אנחנו רואים, א' זה הראשון, ב' זה השני, וזה התורה מתחילה באנוכי, והעולם מתחיל בבראשית, כי הב' יותר נמוכה מה' א'. זה ברור? כשהקדוש ברוך הוא פוסל את כל האותיות להתחיל בהם את בריאת העולם, בקדמת הזוהר, אז הוא מתחיל מתף עד שהוא מגיע לב'. א' עומדת בצד ולא ניגשת בכלל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בך אני אפתח את התורה, אבל מה המשמעות של זה? העולם נברא, העולם תמיד מספר שתיים, התורה היא מספר אחד. קודם כל האור מתלבש בתורה, אחר כך הוא מגיע לעולם. בתוך העולם הוא עובר מאות לאות, מאות לאות, תף זה הצמצום האחרון. בשביל זה כשאנחנו מסדרים מילה, אם כתוב נגיד צוהר, או שכתוב צרה, מה ההבדל? בשניהם הצדיק הוא התחלה. מה ההבדל? מי מופיע אחר כך? אם ההי מופיע אחרי הצדיק? או שרש מופיע אחרי הצדיק. אם ההיא מופיע אחרי הצדיק, אז הצמצום הוא של, קודם כל הכל מצטמצם דרך הצדיק, אחר כך דרך ההיא, אחר כך זה מגיע לרש. אם זה הולך מהצדיק לרש, אחר כך להיא, אז הצמצום של הרש יותר משפיע מאשר אם הרש היא באחרונה. כל האות קודמת משפיעה יותר. האות הראשונה משפיעה הכי הרבה. היא כמו הפתיח, זה הסוד של ראשי תיבות. סופי תיבות יש סוד אחר. אבל זה הסוד של ראשי תיבות, שאני לוקח מכל מילה את האות הראשונה, האות הראשונה נותנת את האופי לכל המילה. עכשיו למעשה אותו דבר, זה אנחנו לומדים פה בדרך המלך עכשיו, שגם במשפט, אפשר לפתוח משפט במילה, נגיד אדון עולם אשר ברא, אשר מלך בטרם כל יצור נברא, היה אפשר להחליף ולכתוב במקום זה מלך העולם אשר מלך ביותר מכל יצור נברא. ולא רק שהמילה הראשונה מראה על משהו אחר, שאדון עולם ומלך העולם באופן רשמי זה בדיוק אותו דבר, אבל בנפש יש איזו קונוטציה אחרת, רק כל המילים שבאות עד הנקודה, עד סוף המשפט, הן אחרות אם הן נפתחו במילה אדון או במילה מלך. זה ברור, זה פשט. אם אני אומר ראובן מלך בטרם כל יצור נברא, או שאני אומר שמעון מלך בטרם כל יצור נברא, אז המילים באות לספר לי סיפור שונה לחלוטין, לא רק המילה הראשונה, כל המילים ספרות לי סיפור אחר. אם יש הבדל בין אדון למלך, אז כל המשפט הוא אחר. זה ברור? ממילא כאן הוא אומר, אלה שפתחו באף, המן, קורח, הנחש, שהם פותחים את המשפט באף, אז כל המשפט הוא אחרת. כי המילה אף פתחה את כל המשפט. עכשיו, מה זה שייך לעניין שלנו? הוא לפעמים יוצא ככה, בלי סוגריים. תכף נראה. אז הוא אומר ככה, האיש הישראלי נמצא בעולם. יהודי חי בעולם, הנשמה שלו ירדה לתוך הגוף. הוא נמצא בעולם. ויש בו גם טוב של קדושה וגם הרע של העולם. יש בו את הכל. יש בו גם את הטוב של הקדושה שהוא מרגיש שם בבית וטוב לו עם זה, ויש לו את כל ה... איך אפשר להגדיר בדיוק למה הוא מתכוון הרע של העולם, אני לא יודע, אבל יש רע בעולם. אולי נדבר על זה בהמשך, אולי פעם אחרת. צריך הרבה לדבר על זה. העולם הוא לא כל כך רע בכלל, אבל תכף נראה, הוא מסביר את זה בעצמו. ואיש הישראל שהקדושה היא העיקרית אצלו, הוא בא ומתחיל ופותח, אז מרגיש את השלווה והנחת. את הטוב ואת עונג העליון, ורואה את כל אשר עשה השם כי טוב הוא. למה? כי טוב לו. אם הוא מחפש ומוצא את הקדושה, אז החלק, הנקודה הכי פנימית בנשמה שלו מרגישה טוב. וכשהנקודה הזאת מרגישה טוב, אז כבר כל היתר טוב. איך רב לוי יצחק שר, אנא אמצאך ואנא לא אמצאך. איפה אני יכול למצוא אותך? זאת אומרת, הוא מחפש. וכשהוא מוצא, הוא אומר, בעצם איפה אני יכול לא למצוא אותך? הרי בכל מקום אתה נמצא. ואז הוא אומר, כשטוב לי, זה אתה. וכשחלילה לא, אז זה גם אתה. ואם אתה, זה טוב. ככה הולך השיר. זה שיר ביידיש. הוא חיבר גם ניגון על אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקה. שזה בעצם אותו תוכן של מה שהוא שר ביידיש. הניגון הוא ניגון שונה. אבל המילים הם אותם מילים בעצם. אם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא, אז זה לא משנה, אפילו אם אני בתוך השאול, ואני כבר מציע לעצמי מיטה בשאול, ככה היום אומרים חסידי. אני כבר הצעתי לעצמי, אני נרדם שם בתוך השאול. אף על פי כן, הנקה. אני כבר מרגיש שהשאול הוא נמל הבית שלי. אבל אם אני מאמין באמונה בלבד, שהשם יתברך נמצא גם פה, אז אני יוצא משם, אז השאול מתפרק. השאול נשרף. ואת עמל העולם רואה הוא רק כדבר שצריך למתק. זה אתגר. כתבועה שצריך לטחון כדי להוציא ממנה את הקמח. אז אם בן אדם, תחשבו על, על עונת הקציר, זה בדיוק עכשיו. ממש עכשיו, זה הזמן של הקציר של החיטה. החקלאי הולך לבדוק אם היבול עלה יפה. לפעמים זה גודלים שיבולים ריקות, כמו בחלום של פרעה. הוא בא לבדוק אם הניבול עלה יפה, הוא לא מודד את אורך הקשים, זה לא מעניין אותו. הוא לוקח שיבולת, עושה לה ככה, ממולל אותה, ומסתכל על גודל הגרעינים. אם הגרעינים הם גדולים והם מלאים, אז כדאי לעלות עם קומביין לשטח ולקצור אותו. אם לא, אז אין מה לעשות עם זה. כן? הוא לא מסתכל כמה אחוזים הגרעין ומכל הצמח. אם הוא היה מסתכל כמה אחוזים הגרעין ומכל הצמח, הוא היה מתייאש. הצמח הוא ארוך איזה 70 סנטים, והגרעין הוא ככה, כל הגרעינים ביחד. מה הוא מסתכל? הוא מסתכל אם הגרעין הוא טוב. אם הגרעין הוא טוב, לא אכפת לו מכל היתר. מה שיש מכל היתר, אז כך דרכו של עולם, שביחד עם הגרעינים צומח קש, וצריך להוריד את הקש בשביל לקבל את הגרעין, אין מה לעשות. וככה יהודי אמיתי מסתכל על העולם, הוא מחפש את הטוב, הוא מחפש את האלוקות. זה שיש מסביב עוד כל מיני דברים, מה זה נוגע לי? אני צריך למצוא את הטוב ולהתעסק איתו. כל היתר, אם זה יפריע, אני אזיז אותו. זה הסתכלות אמיתית. תחשבו רגע, אולי זה בהזדמנות, אולי זה יהיה נוגע להמשך. תחשבו רגע על בן אדם שהוא לא צריך את החיטה והוא לא צריך כלום, רק הוא רוצה להיכנס לספר השיאים של גינס. הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להוציא את העיניים לשכן. אז אם אצלו הקש תופס אחוז יותר גדול מהצמח מאשר השכן, של השכן צמח נמוך, אצלו צמח גבוה. אז יש יותר, אז זה נראה לו כאילו הוא לא מבסוט. מה אתה לא מבסוט? יש לך את אותו כמות שקי חיטה כמו לשכן. אבל זה לא נקרא, הוא הצליח להגיע לתוצאה שהרוב טוב, ואצלי הרוב הוא קש. מה אכפת לך? לא, אבל כאילו זה לא מתאים, זה לא כבוד, זה לא מכובד. הבן אדם שמסתכל על החיצוניות, כן, בן אדם שמסתכל על החיצוניות, אז רע לו. אז הוא מסתכל גם על הלא טוב. מה שאין כן הם, כל האלה שבוחרים את החיצוניות. גשמיות העולם היה עיקר אצלם. ופגעו בעמל ותלאות העולם. והוא מדבר עליהם, על, על הנחש וקורח ו... והמן. לכן התאבו תאבות כשאול שאינו שבע. וכל דבר מעט לו להרגיע את נפשו המעונה ביסורי העולם. רואים אצל המן, רואים דבר אחד, אצל קורח רואים דבר שני, ואצל הנחש רואים דבר שלישי, אבל בכולם רואים את אותו רעיון. קודם כל נראה אצל קורח, מה קורח רצה? להיות יותר חשוב. זה מה שהוא רצה. כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו. הוא לא רצה להיות תף פי של אף אחד. הוא היה במקום טוב. הוא היה במקום טוב, אבל לאחרים יותר טוב. הוא הסתכל על זה. אם ניקח את המן, למן לא היה חסר כלום. כלום לא היה חסר. אף יהודי לא פגע בו. אבל יהודי העיז לא להשתחוות אליו. אם נסתכל על הנחש, הנחש, אני לא יודע אם לנחש היה רע, אבל הנחש לא הבין שהוא הולך לעשות רע לאדם. מה הנחש טען? זה נחמד, זה יפה, זה נראה טוב. מי עשה את זה שזה ראה טוב? הבורא ברוך הוא. מה אתה אומר שזה רע? והאם הנחש היה אוכל את זה, היה מרגיש נהדר. כל הבעלי חיים אכלו את זה והרגישו טוב. אבל אצל האדם יש עוד סקאלה של טוב ורע. לא מה שנראה טוב, אלא מה שהשם יתברך אמר שזה טוב. ואם אני לא, ובגלל שיש לי נשמה, אם אני לא אשמע בסקאלה הזאת, שהנחש לא מסוגל להבין אותה, כי יוצא חסר בחירה, אם אני לא אשמע לטוב בסקאלה שלי, אני תמיד ירגיש רע, למרות שזה יהיה נחמד וטעים. זה ברור? בעלי חיים לא מתקרבים לדבר שמזיק להם. אלא אם כן הבן אדם תרבט אותם עד כדי כך שהם איבדו את האינסטינקטים. אבל כבשים לא אוכלים חובזות. כן? כי זה, הם ימותו מזה. למרות שזה צמח מפוצץ בויטמינים. כאילו. אנשים אוכלים את זה וכבשים לא נוגעים בזה. אצלם יש זהות מוחלטת בין מה שטוב עבורם לבין מה שטעים להם. ככה זה אמור להיות בעולם שאין בו בחירה. הבן אדם יש לו עוד סקאלה. ולכן הוא באמת לא קיבל את האינסטינקט. הוא קיבל במקום זה שכל. ומצד אחד יכול דבר למשוך אותו, אם השכל הוא מבין שזה לרעתו, ואז הוא צריך לבחור. הנחש לא מסוגל להבין את זה. אז הוא פותח באף, אבל לפועל האף מתבטא אצל האדם. האדם חטף את האף בזה שהוא שמע לו. אם היה בוחר בטוב, אז היה בכולם שכולו, בעולם שכולו טוב, לא היה לו רע. כל השיגעון האנושי, כל הטראומות וכל כל פיצולי האישיות וכל כל מחלות הנפש, כל המניה דיפרסיות וכל הכל 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 היה נמנע אם לנשמה בפנים היה הכי טוב שבעולם. וזה נלקח מאיתנו. אבל כל אחד באופן פרטי יכול להינצל מזה.
אבל גם לגויים יש
נגיד
מצוות מחלות נפש, אז אולי זה גם...
זהו, בגלל שהגוי גם לא למטה בתחתית, הוא לא כמו הבהמה, הוא באמצע, זוכרת מה שדיברנו. אז אצל יהודים זה חבל על הזמן. היהודי סובל הכי הרבה. הוא מביא את זה בכמה מקומות, בספרים אחרים, הוא מביא בבני מחשבה טובה, הוא מביא את זה. יש מקום שזה כתוב בצורה עוד יותר, בחב"ד, האדמו"ר הרש"ב, הוא כותב זה מין, כאילו קטע בסוגריים, הוא כותב שרואים שיהודי נרגע לגמרי כשיושב ליד גמרא ולומד. כשהוא יושב ולומד, כשהוא עושה מצווה, כשהוא אומר תהילים, משהו, אז הוא רגוע לגמרי. וכל היתר, אז הוא כל הזמן, הוא כאילו משהו בפנים מחכה שהוא יגיע לדבר הזה. זה לא רואים אצל גוי. ואז מגנים אותנו שאנחנו עם עצבני. זה עניין עצבות ושמחה. יכול האיש לטעות ולומר שאנשי עולם הזה, זה הביטוי. עולם הזה ניקים. ביידיש, כך קראו לזה. ולמה זה ניקס? אנשי עולם הזה בעלי תאוות והוללים הם בעלי שמחה. ואיש העובד הוא בורח נחאה וחס ושלום בעצבות. ככה זה נראה. יש לו התחייבויות. זה לא יכול להיות, הוא אומר. איך באו הם למדרגה גבוהה של שמחה, אשר איש ישראל צריך לעבוד עליה כל כך עד שיגיע עליה? זה חייב להיות, כאילו, אחיזת עיניים, זה לא נכון. רק מה? אבל כל הוללותם ותאוותם מן הפנימיות שלהם, זה בא לאזן את הכאב הפנימי. בנפשם פנימה יש מין דאגה של עמל ותלאה, ורוצים להשתכר ולהפיק זאת בהוללותם, בבחינת תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. זה פסוק, שלמה המלך אומר, תנו שחר לעובד. הוא אומר את זה באירוניה, כי בפרק אחר הוא אומר, כתוב שם, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, ישתה וישכח ראשו. הוא ישתה אז ישכח את הזה שלו. בפרק אחר הוא אומר, הוא מתאר את השיקור בסוף פרק, לא זוכר איזה פרק זה. בסוף פרק הוא מתאר את השיקור, שהשיקור מספר על עצמו. איקוני בל חלידני, בל חליתי, פצעוני בל ידעתי, הלמוני בל ידעתי נדמה לי, מתי אקום אוסיף לבקשנו עוד. ולפני זה הוא כותב, אל תיתן, הוא אומר, אל תלך אחרי היין, כי אם תשתה אז אתה תרגיש כמו אחד ששוכב באיזה סירה שמטלטלת בים וכל זה, ובסוף אתה תגיע למצב שתגיד שהנה היכו אותי ופצעו אותי ואני לא הרגשתי, ואחרי ככלות הכל, כשאני קם מהיין אני אמשיך לבקש עוד יין. וכך הוא מתאר את הרוע של ההתמכרות, שככל שזה פותר לי בעיות, אז הבעיה מתעמקת, היא לא נפטרת. זה כל מנגנון של התמכרות הוא כזה, שהוא מעמיק את הבעיה שהוא בא לפתור אותה. אז איך זה שפה הוא אומר... מה זה? נחש? סך הכל. פה הוא בא, או כאילו הוא ממליץ, אתה עובד, אתה מר נפש, תשתה יין. אז חייבים לומר שבפשט על כל פנים, הוא אומר את זה באירוניה. כן, כן, תנו לו יין, הוא ישכח, יהיה בסדר. וכמו שאומרים את זה באירוניה ועם קריצה, כאילו, שזה לא פתרון. זה הפשט הפשוט של הפסוק. וזה באמת, זה כאילו זה בא... לטטות את הבעיה מתחת לשטיח, כמו שקוראים לזה בעברית. ולאיש העובד בפנימיותו שלווה והשקט, ואף דאגותיו שסובל, הן שלו, הן של שאר ישראל, כולן מין מוץ התבואה אצלו. וכשבא לעשות לעצמו תמצית ומושג מן העולם, הוא בא לעשות שקלול של כל העולם יחד, בא אליו וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש תורה ותפילה, ישנן מצוות ומעשים טובים, שבת, פסח, שאר ימים טובים. זהו העולם. והכל טוב, הנאה ועונג. רק שיש מוץ וקשים שצריך לטפל גם בהם. אבל בעיקרון העולם הוא גן עדן. בלקוטי הלכות... בלכות פיקדון, הלכה ד', הוא מתאר עוד טיפוס שהוא ההמשך של ההשתלשלות של זה. זאת אומרת, הוא לא שם לב לנשמה שלו והנשמה בוכה בפנים, עזרה לו. עזרה לו, אז מה הוא הולך לעשות? הוא רוצה שיהיה לו טוב, אז הוא הולך אחרי התאוות. ואחרי שהוא הולך אחרי התאוות, הנשמה עוד פעם מדקדקת לו. ורע לו בזה שהוא הולך אחרי התאוות. רע לו. הוא מרגיש כמו בהמה. הוא יודע שהוא לא בהמה. אז הוא מנסה לאזן את זה על ידי זה שהוא מתחיל להתפלסף. זה עוד פתרון לבעיה. אנשים אוהבים לדבר על דיבורים, דיבורים גבוהים, והיום בימינו זה לא רק פילוסופיה, זה גם קבלה, זה כל מיני קבלה, לא קבלה. זה כל מיני דיבורים ומיסטיקות וניו אייג' וזה, אבל בעצם זה רק בא לחסות, זה עלי תאנה, זה בא לחסות להדחיק את התחושה הרעה שהבן אדם נמצא בתחתית. והתחושה הרעה באה בגלל שהוא לא שם לב לקול של הנשמה שלו. הנשמה דופקת, כל דודי דופק, פתחי לי. והוא פשט איתי את כותנתי, רחצתי את רגליי, הוא מתפנק, אין לו כוח, אין לו זמן, אין לו ראש. יותר קל לא לפתוח. אבל בסוף, הקולות ממשיכים. וזה לא עוזר לו. פה נגמר עניין, עכשיו מתחיל עוד עניין, והעניין השני הוא הרבה יותר עמוק. להתחיל אותו עכשיו זה קצת כאילו ניכנס רק לכמה שורות שלא נבין אותם כמו שצריך, אבל מה שכן אפשר להסביר, להוסיף עוד איזה נקודה במה שדיברנו כבר, נקודה שלא כתובה כאן, יש לזה התייחסות, איפה ראיתי לזה את ההתייחסות? אולי אני אזכר כשאני אגיד את זה. הזכרתי התמכרות לפני רגע. אני לא יודע, אני הולך להגיד עכשיו משהו, טוב, אין פה משהו שאפשר לזרוק לי בראש, אולי תיקים, אני מפחד. יש סוג הסתכלות, אפשר, מי שמסתכל בעין מפוקחת, הוא לא מבין כל כך את מה שלמדנו עד עכשיו. יש הסתכלות שאומרת שכדור הארץ, על כל פנים העולם האנושי, נחזור לזה עוד פעם, הוא לא מקום טוב. הוא מועדון של מתמכרים. כל כדור הארץ הוא מועדון של מתמכרים. חלקם מתמכרים פיזית לכל מיני חומרים, חלקם לחומרים מסוכנים מאוד. חלקם מתמכרים לכל מיני דברים שעל כל פנים כמעט כל אחד תלוי במשהו שאם הוא היה בתרבות יותר פשוטה ופרימיטיבית הוא לא היה צריך את הדבר הזה. והעיקר למה שאנחנו מתמכרים זה האם אני מוצא חן ומה חושבים עליי. זאת ההתמכרות הפטלית. זה מה שאוכל כל חלקה טובה. זה בעצם מה שעמד בבסיס של הטעות של קורח. מה שעמד בבסיס של הטעות של המן, לרצות להיות חשוב, לעלות בסקאלה, לעשות קריירה, כל מיני דברים כאלה, שבן אדם יבדוק את עצמו באמת, אז הוא רואה שהוא לא מרוויח מזה. אבל אף על פי כן, זה מאוד מאוד מוטבע בתוך הטבע שלנו. הזכרנו את זה באחד השיעורים האחרונים. אנחנו כמעט נולדנו עם זה, זה לא ממש לא נולדנו עם זה, זה סביבתי. זה מתחיל מהקומפלימנטים של הגננת. זה מתחיל מכל מיני מקומות סביבתי, אבל זה כבר מובנה בתוך המערכת. אי אפשר בלי זה. ובדרך כלל מה שאנחנו עושים, וזה שוכב לנו קשה, מאוד קשה זה שוכב עלינו. זה מדכא אותנו. רע לנו עם זה. זה מאוד מקבץ אותנו. אם בן אדם היה יכול להשתחרר מהעניין הזה שמה חושבים עליי, אז הוא היה זוקף קומה. עכשיו, מצד שני, אנחנו מנסים את זה לטוב. כי אם בן אדם בכלל לא אכפת לו מהשני, אז הוא יזיק לשני. אם הוא רע, הוא יזיק לשני. ככה, לכל הפחות, הוא שומר על עצמו, כי הוא לא רוצה לראות גנגסטר. זה ברור? אבל האמיתו של דבר, זה שני מנגנונים שונים לחלוטין. אפשר לדאוג לרווחתו של השני, בלי להיות משועבד למה הוא חושב עליו. נכון? בהחלט. כמו שאנחנו עושים לילד בן יום. אני בכלל לא משועבד למה הוא חושב עליי, אבל אני דואג לו. נכון? ילד בן יום. אני חושב מה הוא חושב עליי? לא. אבל אני דואג לו. אני רוצה שיהיה לו טוב. זאת אומרת שאפשר להיות משוחרר ואף על פי כן לקחת בחשבון את השני. לקחת בחשבון את השני באמת. לא את מה שהשני יגיד עליי. עכשיו, במה זה תלוי? הרי מצד אחד כתוב, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות באחד ההקדמות, האדם הוא מדיני בטבעו. בן אדם צריך, הוא יצור חברתי, הוא לא יכול לא לחשוב מה חושבים עליו, זה כאילו חלק מהמבנה האנושי. אולי אצל בעלי חיים נמוכים זה לא קיים, אצל בעלי חיים עם שכל זה גם קיים, וכאן אצל כלבים הם נעלבים לפעמים. אז יכול להיות שזה רק כלבים שגודלים בחברת בני אדם, אני לא יודע. כלבים, יכול להיות שזה לא קיים אצלם. אבל זה בגלל השכל שלנו. אנחנו לא מרגישים נעים כשמישהו חושב עלינו דבר רע. כן, זה... אף על פי כן, יש לזה שורש אמיתי לדבר הזה, ולכן זה באמת נחשב כאילו טבע ראשון אפילו. מצד שני, זה לא אמיתי עד הסוף. למה? כי הטבע הזה של האדם שאכפת לו מה חושבים עליו, ניתן לו כדי שיהיה אכפת לו מה הקדוש ברוך הוא חושב עליו. בשביל זה נתנו לו את זה. זה השורש. וכל היתר, כל בני אדם מסביב, אז הוא צריך לחשוב עליהם דברים טובים. זה צריך להיות אכפת לי מה אני חושב עליך. לא שצריך להיות אכפת לי מה אתה חושב עליי. אם אני חושב עליך טוב, אני עוזר לך. אם אני חושב עליך רע, אני מזיק לך. מה אתה חושב עליי, זה הבחירה שלך. אני יכול להתפלל שתחשוב עליי טוב, אז זה לא צריך להיות אכפת לי. מה שאכפת לי זה שאני אהיה מתוקן. רק מה, קיבלנו את המתנה הזאת שיהיה אכפת לנו מה חושבים עלינו כדי שנוכל להתייחס למה השם חושב עלינו. אבל היות ששכחנו את השם, כמו שהוא מתאר פה במאמר, היות ששכחנו את השם, אז אנחנו משליחים את הטבע הזה על בני אדם, אז אכפת לנו מה אנשים חושבים עלינו. ואז מזה נוצרים שלל הבעיות של הנפש. ואז אנחנו צריכים למצוא חיזוקים ולהגיד לבן אדם שהוא נחמד, אנחנו חושבים עליך טוב, וכל זה. האם בן אדם גם היום, אחרי אלפי שנים שאנחנו מתוכנתים ככה, גם היום אם בן אדם ימצא עמוק בתוך הלב את הקדוש ברוך הוא, אז יהיה אכפת לו על החברים שלו מה אני חושב עליהם, אבל הוא לא יהיה שפוט של מה הם חושבים עליי. והבן אדם כזה הוא בן חורין. זה למען שמו באהבה. אנחנו אומרים, וי גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מחיי מתים ברחמים רבים וכל מביא גואל, איך אנחנו מסומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני אפר, אני אומר נכון או שאני נכנסתי לברכה אחרת? לא. גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם. מלך עוזר ומושיע ומגן. והיה מסתדר טוב מאוד. זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה השם מגן אברהם. למה צריך להיות כתוב שם למען שמו באהבה? זה לא מובן ההקשר. ואם זה לא למען שמו, אם הוא עושה זה למעננו, אז מה זה? מה ההבדל? יש פירוש חסידי שמביא גואל לבני בניהם, מה הגאולה שהוא נותן לבני בניהם? שבמקום לחשוב על בני אדם, הם חושבים רק למען שמו. למען שמו באהבה זה הפירוש של הגאולה. זה גאולת הנפש. קרבה אל נפשי גאלה. הקדוש ברוך הוא קרוב אליי, אז אני כבר לא חושב מה אתה חושב עליי. זה כבר לא מעניין אותי יותר. זה הולך ביחד עם המאמר שלמדנו, זה נותן עוד מבט קצת יותר עמוק. שבעצם, לזה הוא בעצם רוצה לכוון אותנו. הוא רוצה לכוון אותנו למקום שנשתחרר מהבלגנים. ואז ברגע שנשתחרר מזה, אז העולם יתחיל לחייך אלינו. קודם כל לא נצטרך את החיוך, אבל חוץ מזה יתחיל לחייך אלינו. כשאנחנו רואים עדר של אנטילופות על ההר ממול, אנחנו לא חושבים מה הם חושבים עלינו, אנחנו פשוט נהנים מהיופי שלהם. וזה לא מדכא אותנו, ואנחנו לא מקנים בהם, למרות שהם רצים הרבה יותר מהר מהרץ האולימפי הכי גדול. אנחנו יכולים ליהנות. העולם האנושי כל הזמן מדכא אותנו ומטריף את דעתנו. ולמה זה? בגלל שאנחנו שפוטים שלו, אנחנו עבד עבדים, כן? אז מזה צריך להשתחרר, וההתחלה של השחרור הזה זה מלחפש את הקדוש ברוך הוא. אם תסתכלו בסיפור של החכם והטעם, אז תראו בן אדם אחד שפוט, בן אדם אחד משוחרר. זה בעצם הפנימיות של הסיפור, זה הפנימיות של התורה פה. טוב, השם יעזור שנזכה. יום ירושלים זה יום של חירות, של שחרור. בעצם יום ירושלים בתנ״ך זה החורבן. זכור השם לבני אדם את יום ירושלים. רק יום בעצם צריך לקרוא לזה יום שחרור ירושלים. אנחנו אוהבים קיצורים, אז ירושלים זה היראה השלמה שבלב. הלוואי שתשתחרר. השם יעזור.